מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה לדבר על מה שנקרא, אצלי לפחות, מודלים של שתי קומות. דיברנו על שני דינים מסוגים שונים, שזה בעצם דין או מושג שמורכב משני רכיבים שמצטרפים ביחד, והשאלה היא תמיד מי מהם עושה מה. זאת אומרת, איך אנחנו, אם יש סיטואציות שבהן מופיע רכיב אחד בלי הרכיב השני, או הרכיב השני בלי הרכיב הראשון, יהיו לזה כל מיני השלכות. יש השלכות שתלויות ברכיב הראשון, יש השלכות שתלויות ברכיב השני. כן, זה מבנה קלאסי של שני דינים. בשיעור היום אני רוצה לדבר קצת על שני מרכיבים כאלה שיש ביניהם היררכיה. זאת אומרת, לכן אני קורא לזה שתי קומות. יש קומה א' וקומה ב'. זאת אומרת, יש סדר למשנה, זה לא סתם שני דברים. נגיד מה שדיברנו בממון המזיק. אז ממון המזיק, יש את הבעלות שלי ויש את הרשלנות בשמירה. אין כל כך סדר למשנה באופן עקרוני. זאת אומרת, צריך את שני הדברים בשביל להתחייב, אבל אין כל כך משמעות לדון מי הראשון ומי השני, או מה קורה כשיש אחד בלי שיש שני. אני דן האם זה מחייב או שזה מחייב, או שזה תנאי וזה לא תנאי, אבל זה לא... שאלת הסדר היא פחות, לא הייתי קורא לזה מודל של שתי קומות. עוד מעט שאני אביא את הדוגמאות, אז אתם תראו למה אני כן קורא מודל של שתי קומות. אני אתחיל אולי עם מודל של שתי קומות בנישואין. הרמב״ם בתחילת הלכות אישות, כן, דברים מפורסמים. לא משנה, לא פתחתי עכשיו את הלוח הזה כי לא כל כך חשובים לי המקורות, אני רק פותח, אני אקריא לכם כמה משפטים מלשונו. קודם מתן תורה, היה אדם פוגע אישה בשוק. דברים ידועים, מפורסמים. אם רצה הוא והיא לישא אותה, מכניסה לביתו, ובועלה בינו לבין עצמו ותהיה לו לאישה. כיוון שניתנה תורה, נצטוו ישראל שאם ירצה האיש לישא אישה, יקנה אותה תחילה בפני עדים, ואחר כך תהיה לו לאישה, שנאמר כי ייקח איש אישה ובא אליה. וליקוחין אלו מצוות עשה של תורה הן, ליקוחין הכוונה הלקיחה, שאותה ציוותה התורה, עוד מעט נראה לאפוקי ממה. ובאחד משלושה דברים האישה נקנית, כסף שטר וביאה, וביאה בשטר מן התורה, כסף מדברי סופרים וכו'. וליקוחין אלו הם הנקראים קידושין או אירוסין בכל מקום. ואישה שנקנית באחד משלושה דברים אלו, היא הנקראת מקודשת או מאורסת. אז בעצם מה הרמב״ם אומר כאן? הוא מתאר לנו מצב היסטורי. זאת אומרת, לפני מתן תורה, אם בני זוג היו רוצים לחיות יחד, להקים בית, אז הם היו, האיש היה מכניס את האישה לביתו, כן, לא משנה כרגע עניין השוביניסטי, אבל מכניסים את שניהם, גרים ביחד, מנהלים בית ביחד. רוצים להיפרד, להתראות, היא יוצאת מהבית, או שהוא יוצא מהבית, לא משנה כרגע, והם חיים בנפרד. זאת הפרידה. מה הוסיפה התורה? התורה הוסיפה שצריך לפני שמתחילים לחיות ביחד, לפני שהם מקימים את הבית, צריך לעשות קידושין. שהקידושין זה כסף, שטר, ביאה וכדומה, אירוסין, קידושין זה שמות נרדפים. פחות או יותר. יש שיעור של הרב גוסטמן שרוצה לטעון שזה לא בדיוק ככה, אבל נגיד לצרכינו זה שמות נרדפים. כן, זאת אומרת, לא, הוא טוען שזה שלושה מנגנונים שונים שיוצרים את אותו מצב. יש נפקא מינות ביניהם. אז אם אתה אומר לאישה, הרי את מקודשת לי, או שאתה אומר לה, הרי את מאורסת לי, או שאתה אומר לה, לא זוכר מה הלשון השלישית, אז בכל אחד מהלשונות האלה אתה מכיל משהו אחר. מכיל בחטא, משהו אחר. זאת אומרת, לאישה יש שלושה דינים, לאישה, ככה הוא טוען, אני לא זוכר כבר את הפרטים, אבל הוא טוען שבקידושין יש בעצם שלושה אספקטים. יש את האיסור על העולם, יש את ההיתר אליי, את הזיקה אליי, ומה עוד? משהו שלישי, לא זוכר כבר. הוא אומר, כשאתה מקדש את האישה, אתה מכיל את הדין הזה. כשאתה מארס את האישה, אתה מכיל את הדין הזה. רק שכל אחד משלושת הדינים האלה גורר אחריו את שני האחרים. כל השאלה זה מאיפה אתה מתחיל. האם אתה מתחיל מהאספקט הזה, מתחיל. עכשיו, יש לזה נפקא מינה. כי למשל, יש מצבים שבהם לא תצליח להכיל קידושין. נגיד, אם אתה אומר לאישה, הרי את מקודשת לי, וקידה, הרי חצייך מקודשת לי. גמרא בדף זין, בקידושין. הרי חצייך מקודשת לי, כן? אז יש דין של פשטה קדושה בכולה. ולכן בעצם, כמו בקורבנות, אז לכן, דיברנו על זה בעצם. אז האישה מקודשת, נכון? זה מתפשט בכולה, והיא מקודשת, אם זה איבר שהנשמה תלויה בו וכו'. ואחרי שהיא מקודשת, אז כבר כל הדינים של הקידושין נחלים עליה. מה תגיד? הרי חצייך מאורסת לי. כלום, היא לא מקודשת. לשון קידושין, כל דין פשטה קדושה בכולה, זה מדיני קודשין. אז אם אתה עושה את לשון הקידושין, אתה בעצם רוצה להכיל את אספקט הקודש שבעניין. אז זה עובד עם דיני הקודש שפשטה קדושה בכולה. האם אתה רוצה להתחיל מהדין של החולין, לא של הקודש, אז אין דין כזה שפשטה קדושה בכולה. אתה עושה קידושין של חצי אישה, אין דבר כזה קידושין של חצי אישה, לכן זה לא יחול. ברגע זה לא יחול, גם לא יהיה לו בית הקודש ולא שום בית אחר, כי זה לא חל. את כל השאלה זה מאיפה אתה מתחיל. הוא מביא לזה הרבה ראיות, זה שיעור נפלא. אגב, השיעור הזה בעצמו הוא דוגמה נהדרת לשני דינים, זה שלושה דינים בעצם, בלי היררכיה, אבל שבתוך מושג הקידושין, אני רוצה לדבר על קידושין ונישואין, אבל הוא מדבר בתוך מושג הקידושין עצמו, יש שלושה דינים, וכל אחד מהם יש לו השלכות, מעניין מאוד, באמת שיעור נהדר. בכל אופן, אז לענייננו, לא חשוב, לענייננו כן זה אותו דבר, האישה מקודשת, התורה רוצה בעצם שאני אקדים למצב הנישואין, שאני אקדים קידושין. אוקיי? אז אם אני מקדים, אחרי שהתורה ניתנה, ואני מקדים קידושין, אז בעצם נראה שזה משחק חדש. זאת אומרת, מה קורה אם לא קידשתי? התחלתי לחיות איתה סתם. כן? כמו שעשו פעם. אז התפיסה המקובלת היום בעולם, לא קרה כלום, אין איזשהו משמעות. ברגע שניתנה התורה, בטל למצב הקודם, מתחיל מצב חדש. לא חושב שדיברתי על זה פה, אני לא זוכר כבר, אבל תזכירו לי אם כן. אמרתי שיש בפילוסופיה אנליטית מחלקים בין מערכות חוקים רגולטיביות וקונסטיטוטיביות. דיברנו על זה, אני לא זוכר כבר. יש מערכות רגולטיביות, קונסטיטוטיביות זה מכוננות, ורגולטיביות זה מכוונות. זאת אומרת, למשל, אם יש לך חוקי השחמט. כן? בחוקי השחמט, נגיד שאתה זז עם הסוס 3-1, לא 2-1, אוקיי? לצורך אחד ואחד. שניים ואחד אתה זז עם הסוס, אוקיי? האם אתה עבריין? אתה לא, אתה פשוט לא משחק שח. זאת אומרת, מערכת החוקים מכוננת את המשחק. זאת אומרת, אם אתה לא פועל לפי החוקים, לא קרה שום דבר, אתה פשוט לא משחק את המשחק. אוקיי? לעומת זאת, בחוקי התעבורה, חוקי המדינה למשל, אם אתה לא פועל על פיהם, אז אתה עבריין. זאת אומרת, אתה עבריין, אתה הרי נוסע בכביש, אי אפשר להגיד שאם אתה לא נוסע לפי החוק, אז אתה לא נוסע בכביש. אתה נוסע בכביש, רק לא לפי החוק, נכון? אז מגיע לך עונש, אתה עבריין. ואתה עדיין בתוך המשחק, למרות שלא עשית את זה לפי החוקים. כל מה שהחוק אומר, זה רק כיוון ששיחקת כך, מגיע לך עונש. כן? יש שאלה מאוד מעניינת, אגב, שמעתי פעם על זה הרצאה באיזה פאב בתל אביב, הרצאה בפילוסופיה של הספורט, בתקופת המונדיאל לפני לא יודע כמה שנים, 10 שנים או משהו כזה, שני חבר'ה מהאוניברסיטה הפתוחה, הם עוסקים בפילוסופיה של ספורט, הם באו לתת שם הרצאה על פילוסופיה של כדורגל. ובין היתר הם דיברו שם על השאלה איך להתייחס לעבירות בכדורגל או כדורסל, לא משנה, זה אותו דבר. עבירה בדרך כלל לכאורה, אתה לא בסדר, זאת אומרת, חרגת מחוקי המשחק. אבל אתם מבינים שאף אחד לא מתייחס לזה ככה. עבירה, הכוונה, זה טקטיקה. אם אתה עושה עבירה, הכדור יעבור לצד השני, אבל עצרת את ההתקפה. נכון? זאת אומרת, אז אתה עושה שיקול, המאמן או השחקן עושים שיקול, האם כדאי לעשות עבירה, או לא כדאי לעשות עבירה. אז בעצם עבירה הופכת להיות מין משהו שהוא לא חוק קונסטיטוטיבי. זה לא שאם לא, אם עשית עבירה, לא שיחקת את המשחק הזה פשוט, כי זה לא לפי החוקים. לא, החוק אומר שמי שעושה עבירה מגיע לו סנקציה כלשהי. אבל גם אם עשית את העבירה, אתה בתוך המשחק. אוקיי? כי בעבירה הטכנית למשל, זה כבר נהיה משהו שלא בסדר לעשות אותו. עבירה רגילה, אין בכלל טענה שזה לא בסדר. זה טקטיקה, אם כדאי לעשות או לא. בעבירה, איך זה נקרא, לא עבירה טכנית, אלא עבירה בלתי ספורטיבית. עבירה בלתי ספורטיבית, זאת עבירה שלא ראוי לעשות, זה לא בסדר. ועדיין, אפילו שם, יש סנקציה, אבל אתה עדיין בתוך המשחק. במקרים קיצוניים, אז מרחיקים אותך, וזה באמת מראה שאתה פשוט לא משחק את המשחק. אבל זה מקרים מאוד קיצוניים. המשחק ממשיך, אבל אתה לא במשחק כבר.
כן,
אז זה אפשר להתווכח. אז זה אפשר להתווכח בפילוסופיה, אבל כן, נכון. אז אני אומר, זה דוגמה למתח הזה בין מערכת חוקים מכוננת ומכוונת. אוקיי? עכשיו, השאלה, איך להתייחס לחוקי ההלכה? הם מכוננים או מכוונים? בדרך כלל אנחנו רגילים להבין שמערכת חוקי ההלכה הם מכוננים. ואת אם אתה קידשת האישה לא לפי הכללים של התורה, פשוט לא עשית כלום, זה לא עבריינות. אם קידשת את האישה בחצי פרוטה, אוקיי? אתה עבריין? אתה לא עבריין, פשוט אין קידושין. נכון? אז זה מערכת חוקים מכוננת, לא מכוונת. פשוט מגדיר את המשחק, אם אתה לא משחק לפי החוקים, אז זה לא המשחק הנכון, אתה פשוט לא במשחק. אוקיי? אז התפיסה המקובלת בעולם ההלכתי, זה שמערכת החוקים ההלכתית היא מכוננת. לכן למשל, אם אתה גירשת אישה בלי גט, או עם גט פסול, בטל, לא פסול, כן? בטל מדאורייתא. גירשת את האישה, אז מה קורה? עברת עבירה? לא, היא לא מגורשת פשוט, זה הכל. אנחנו מגדירים, זה, כך נקרא גירושין, לא עשית את זה, אז היא לא מגורשת, אין גירושין. אז בעצם אנחנו רגילים להבין שמערכת החוקים של ההלכה היא מערכת מכוננת ולא מכוונת. אבל בכמה מקומות אפשר לראות שזה לא נכון. למשל, הדוגמה שהכי חביבה עליי בהקשר הזה, זה פסוק מפרשת ציצית. אפשר לשלח לך בסוף הפרשה, זה פרשת ציצית, מה שאנחנו אומרים כל בוקר בקריאת שמע. זאת אומרת, לא רק כל בוקר, בקריאת שמע. מה כתוב שם? כתוב, והיה לכם לציצית. תחשבו רגע, מה זה אומר המשפט הזה, והיה לכם לציצית? אם אני מבין שהמושג ציצית מוגדר בפרשה הזאת, זאת אומרת, אם לא עשית את הציצית לפי הכללים, אז זה פשוט לא ציצית. יש דינים שלא מעכבים, התחלת לא מעכבת הלבן, בסדר, אבל נגיד, עשית משהו שהוא לא, הוא לא חוקי, לא, לא, זה לא ציצית. אז זה לא ציצית פשוט, נכון? אז מה פירוש המשפט והיה לכם לציצית? והיה לכם לציצית אומר שאם תעשו את מה שאני מצווה אתכם, זאת אומרת, תעשו את הציצית עם הפילים והאדם והקשרים וכל מה שצריך, זה מה שאני רוצה שיהיה לכם הציצית שלכם. זאת אומרת שהמושג ציצית קיים עוד קודם. רק התורה אומרת, אני רוצה שהציצית שלכם תהיה כזאת, ולא משהו אחר. זאת אומרת, המושג ציצית הוא רחב יותר. התורה רוצה שאנחנו נעשה את זה ככה ולא אחרת. אבל זה לא שהתורה מגדירה את המושג, מכוננת את המושג. גם אם עשיתי ציצית אחרת, אז זה ציצית. רק זה לא הציצית שהתורה ציוותה. בסדר? אבל זה לא נכון שזה פשוט לא ציצית. לא, זה ציצית. מה הכוונה ציצית? יש למשל, אבן עזרא אומר, זה כמו ציצת הראש, זה סמל כזה. ציצית זה הסמל של היהודי. אני יכול לעשות סמל אחר, לא יודע, לכתוב פה טלאי צהוב ולכתוב עליו ג'ו. בסדר? או ג'וד, ג'יד, לא משנה. אוקיי? אני יכול לכתוב, זה גם סמל, נכון? אבל זה לא יוצא ידי חובת מצוות ציצית. למה? לא בגלל שזה לא ציצית. בגלל שזה לא מצוות ציצית. אבל זה כן ציצית, כי זה גם סמל. בדיוק מה, התורה רוצה שאת הסמל שלנו נעשה ככה, ולא בצורה אחרת. סתם אני לוקח את האבן עזרא כדוגמה, לא חשוב. תמצאו כל פירוש אחר שתרצו. אני רק אומר שהמושג, הניסוח של הפסוק, והיה לכם לציצית, אני חושב שזה אומר שהמושג ציצית לא מתכונן על ידי הפרשה הזאת, הפרשה הזאת לא מכוננת את המושג הזה, אלא מכוונת אותו. זאת אומרת, איך אני רוצה שתעשה את הציצית שלך? ככה, ולא אחרת. לא שזה המושג ציצית, ואם לא עשית ככה, אז פשוט לא עשית ציצית. לא, עשית ציצית, רק לא עשית את הציצית שהתורה ציוותה. לכן זה למשל דוגמה לכללים מכוונים ולא מכוננים. אותו דבר, יש למשל בחינוך, בפרשת כי תצא, יש מצווה לגרש את אשתו בגט. מצווה מאוד חשובה, שכל אחד, כן, צריך להקפיד לקיים אותה. מצווה לגרש את אשתו בגט. המצווה הזאת מסתיימת בזה שמי שעובר על זה וגרש את אשתו, לא לפי, לא זוכר בדיוק את הניסוח, לא לפי הכללים, ביטל עשה זה ועונשו גדול. אם עשית לא לפי הכללים, פשוט לא מגורשת. מה מסתובב ביטל עשה זה ועונשו גדול? היא לא מגורשת, זה הכל. אני לא חושב שמישהו יעלה בדעתו להגיד דבר כזה, אנשים לא כל כך מכירים את החינוך הזה, אבל כשאמרתי את זה לאנשים, הם נשארים פיות פתוחים. מה זאת אומרת? אם גירשת אותה לא לפי הדין, אז הם לא היו גירושים. איזה עשה ביטלת? נשארת בעלה. זה הכל. אבל החינוך אומר לא ככה. ביטלת את העשה הזה ועונשך גדול. מה פירוש העניין? אני רוצה לטעון שגירושים זאת מצווה מכוונת ולא מכוננת. ואני חושב שזה המסר של הרמב״ם פה בתחילת הלכות אישות. והרמב״ם אומר ככה, בעצם יש את מושג הנישואין או הזוגיות הטבעי. כן, זוג, איש ואישה, רוצים לחיות ביחד, להקים בית. זה היה תמיד, היה לפני מתן תורה גם. אוקיי? איך זה נעשה? לא עם משהו פורמלי, מחליטים לחיות ביחד, אז חיים ביחד. אתה דיברתי על זה בפרק הזהב, אני לא יודע אם מישהו נמצא פה בשיעור של פרק הזהב, דיברתי קצת על המצב המשפטי לגבי כסף, לפני שהמציאו את המסדו ופרמלו את המושג כסף. אז פה אני אומר דבר דומה, אני בעצם אומר, החברה בסך הכל מכירה בקיומו של זוג נשוי, איך, אם שני הצדדים מסכימים, אין כסים מיוחדים שצריך לעשות, שני הצדדים מסכימים, בוא החליטים לחיות ביחד. לא רוצים, נפרדים, והולכים הביתה כל אחד לדרכו. זה הכל. מאה בית, כל אחד לדרכו. אוקיי? זה המצב הטבעי. עכשיו באה התורה, היא אומרת, לא, אתה צריך להקדים לזה קידושין. אבל התורה לא ביטלה את מושג הנישואין הטבעי. היא באה לכוון אותו. היא באה להגיד איך לעשות אותו נכון. איך עושים את מושג הנישואין? לא סתם להיכנס הביתה. קודם כל קידושין. אחרי שעשית קידושין, עכשיו תחזור לכל מה שהיה לפני מתן תורה. תקח אותה אחרי 12 חודש, אז זה היה 12 חודש, אתה מכניס אותה לביתך, ואתם חיים ביחד, כמו שהיה קודם. אתה רק צריך להקדים לזה קודם מושג של קידושין. איפה הנפקמינה? אם למשל, אני חי עם בת זוג, בלי קידושין קודם. האם אנחנו נשואים? וואי, כן, ברור שכן. רק לא כדין. זאת עבירה, ביטול עשה במקרה הזה, או משהו כזה, לא משנה, אני מחלוק את ראש ורמב"ם טוענים, אבל גם על זה אפשר להתפלפל. רגע, עכשיו, יש איזה כל מיני השלכות שצריך לדון בהן, לא הכל כתוב, כי זה, אפשר לדייק את זה מהרבה מקומות, כתבתי על זה פעם כמה מאמרים. אבל זה, 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 זה מקורות שקשה מאוד להוציא מהם תמונה שלמה, אבל אפשר לראות מהרבה מקומות שזה באמת המצב. לכן אני לא יודע לענות על כל שאלה, מה זה אומר, אבל חלק מהשאלות כן. אז אני אנסה להסביר. בעצם הטענה היא כזאת, מושג הקידושין או מושג הזוגיות של התורה הוא לא מכונן, הוא מכוון. את הזוגיות הטבעית הייתה ונשארה, גם אחרי מתן תורה היא נשארה. כל מה שהתורה רוצה זה שנוסיף עליה עוד קומה, או נבנה תחתיה עוד קומה, אם אנחנו מדברים על הכרונולוגיה. הקידושין זה קודם והנישואין באים אחר כך. אוקיי? זה הכל, אבל היא לא מבטלת את הקומה הבסיסית. לכן למשל יש את ההצעה של הרב דייחובסקי שהייתה פעם, מבוסס על רוגצ'ובר, שהוא אמר שצריך להכיר בנישואין אזרחיים או במגורים ביחד של בני זוג, שכמה מקובל כיום אצל הרבה אנשים, להכיר בזה כנישואי בני נוח. ויש לזה משמעויות הלכתיות גם. הוא רצה לטעון שגם צריך גט, אני חושב שזה לא נכון. אבל לא משנה, הוא רצה להגיד, יש לדבר הזה מעמד הלכתי, זה נישואי בני נוח. זה לא נעשה כדין, כי הם לא הקדימו קידושין. אבל יש איזה מעמד, התורה מכירה בזה כמו שזה היה קיים לפני מתן תורה. התורה לא משנה את מה שהיה לפני מתן תורה, היא רק מוסיפה על מה שהיה לפני מתן תורה. לא עשית את זה כמו שהתורה אמרה, אז אתה לא בסדר, אבל אי אפשר להגיד שאתה לא נשוי, אתה נשוי. עכשיו, אני רק אמשיך ואז אולי זה יהיה יותר ברור. מה שאני בעצם רוצה לומר, זה שכשהרמב״ם מתאר פה את המצב לפני מתן תורה, זה לא סיפור ההיסטוריה. זה חלק מההלכה. הוא בא להגיד שבתהליך הנישואין יש שני שלבים. שלב אחד זה שלב הקידושין, ואחרי זה נשאר השלב הטבעי שהיה תמיד. רק צריך להקדים לזה את שלב הקידושין. זה הכל. זה המודל של שתי קומות שדיברתי עליו. לכן הוא מביא את ההיסטוריה פה. הוא מביא את ההיסטוריה פה לא כדי שנדע מה היה אז. זה קיים גם היום. גם היום זה קיים. אתם נשואים לכל דבר. אם אתם חיים ביחד בלי קידושין קודם. רק זה לא בסדר. כי צריך להקדים לזה קידושין. כנגד זה, יש את תהליך הגירושין. בתהליך הגירושין צריך בעצם לפרק את שני המרכיבים. אם אנחנו עושים לפרק את הבית, צריך לפרק את הקידושין, צריך לפרק את הנישואין. לפרק את הנישואין, איך עושים את זה? כמו לפני מתן תורה, פשוט משלח אותה מביתו. אבל לא פרקת את הקידושין. קידושין זה אקט הלכתי, משפטי הלכתי, אז לפרק אותו גם צריך אקט משפטי הלכתי. וזה נקרא גירושין. הגט, מתן הגט. אוקיי? כן, מתן הגט זה הפירוק של הקידושין. ההוצאה מביתו זה הפירוק של הנישואין. עכשיו, בדרך כלל זה קורה ביחד. כשאתה נותן את הגט, אז בזה גם מתפרק הבית, ושני הדברים נעשים ביחד. אבל לא תמיד, כמו שנראה עוד מעט. לא תמיד. לפעמים אנחנו נפרק את הנישואין, אבל אנחנו עדיין נשאר במצב של מקודשים. עד שיתקבל גט. וזה מה שאומר החינוך. החינוך אומר, אם אתה מוציא את האישה מביתך, אתה גירשת אותה, היא מגורשת. אבל לא איתרת אותה לשוק. כי את הקידוש, האיסור לשוק הרי הוא מחמת הקידושין, לא מחמת הנישואין. אוקיי? אז ברגע שלא נתת לגט, לא פירקת את הקידושין. אז אתה מוציא אותה מביתה, ביתך, ואתה משאיר אותה בלי כלום. היא לא יכולה להתחתן עם אף אחד, כי היא אסורה על כל העולם. ועליך אתה, היא כבר לא אשתך, כי אתה הוצאת אותה מהבית, אבל חג גדול מאוד. אסור לעשות דבר כזה. אם אתם רוצים לפרק את הנישואין, צריך לתת גט. אם אתם רוצים לפרק את הנישואין והוא לא נתן גט, ביטל תעשה. זה ביטול עשה. גם אין עונש לזה. אם לא נתת גט, קשר. כמובן, כשאתה רוצה לפרק את הבית. לכן אין מצווה לגרש את אשתו בגט על כל אחד. אבל אם מחליטים להתגרש, חייבים לעשות את זה כדין. זאת אומרת, אם אתה לא עושה את זה כדין, זה ביטול עשה. ועשה מותנה, כן? כמו בציצית, עם בגד של ארבע כנפות, אז אתה שם, גם פה, אם אתם רוצים להתגרש, כך צריך לעשות את זה. לא רוצים, אז לא, אל תעשו, כמובן. אם אתם רוצים להתגרש, כך עושים את זה. זה עשה מותנה, חיובים מותנה. אז מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שהקידושין והגירושין זאת מערכת מכוונת ולא מכוננת. ההלכה, הלכות קידושין וגירושין, מערכת מכוונת. שימו לב, מסכת קידושין עוסקת בקידושין, מסכת גיטין עוסקת בגירושין. כל המסכתות כולן עוסקות אך ורק בקידושין ובגט. אף אחד לא מדבר כמעט, אין כמעט כלום על הנישואין. אין סוגיות שעוסקות בנישואין, כמעט. לא צריך גם עדים, זה לא טקס. יש כאלה שטוענים שכן, אני לא חושב שזה נכון. זה לא איזשהו טקס בעל משמעות פורמלית. למה לא? כי זה מה שעשו תמיד, אנחנו עושים גם היום, אותו דבר. מחליטים לחיות ביחד. החלק הפורמלי פה, המשפטי, ההלכתי, זה הקידושין. זה מה שהתורה אומרת לנו להוסיף מעבר לתהליך הטבעי. אוקיי? ועל זה יש כל מיני הגדרות, איך עושים קידושין, איך לא, מה עושים, מה לא עושים, כל מיני דברים כאלה. זה כן תופס, זה לא תופס, כי זה הכל צריך משפטיזציה, זה המימד המשפטי של העניין הזה. יש את המימד האנושי, הטבעי, הרגיל, שחיים ביחד או לא חיים ביחד, על זה אין הגדרות. אם אתם חיים ביחד, אתם חיים ביחד, ואם לא, אז לא.
זה קניין?
זה קניין, זאת אומרת, למה זה קשור?
לא, אולי זה שלב של חיים ביחד.
זה קניין שצריך להקדים אותו לחיים ביחד. לא קניין במובן שהיא שייכת לי. אם זה אתה מתכוון? אוקיי.
אני אומר, אם קידושין זה ההלכתי, והנישואין זה הדבר הטבעי, החופה, למשל, זה לא זה קניין שעושים בין בני הזוג?
מה פתאום? החופה זה הכנסה לביתו. זה הנישואין, נכון. יש רבונה בדפי, בקידושין, השאלה אם חופה קונה בקל וחומר, וכל הדיון שם בגמרא, זה סיפור אחר. שם יכול להיות שחופה יכולה גם לעשות את ההיבט הפורמלי. בחופה, איך שאנחנו מגדירים, למסקנה זה לא נכון, רק כסף שטר וביאה. בסופו של דבר, חופה, מה שהיא עושה, זה פשוט להכניס לביתו, זה הכל. בחופה לא אמורים להיות שני עדים לדעתי. אין, לא צריך, פשוט... מה?
לחדר יכול
להיות שני עדים. לא, לדעתי לא. ברגע שיודעים, ידועים בציבור שהם חיים ביחד, אז הם חיים ביחד, זה הכל. לא צריך לייחד שני עדים, ושיהיו שם ושיראו. צריך להיות ידועים, גם בנישואין של בני נוח. זה שאתם חיים ביחד והציבור לא יודע מזה, אתם לא נשואים. לבני נוח. צריך להיות משהו ממוסד במובן החברתי, אבל לא במובן המשפטי. זה הנקודה. זה לא צריך להיות עדים במובן של דרישה משפטית. צריך להיות ידוע בציבור ושיכירו בכם כזוג נשוי. זה לא. לא, לא, לדעתי לא. אז זה בעצם הטענה. עכשיו בואו אני אנסה לצקת לתוך זה קצת יותר תוכן. כי זה בעצם המבנה הדו-קומתי שעליו דיברתי קודם. עכשיו בואו נראה מה זה אומר שתי הקומות האלה ומה הסדר ביניהם. אתם מבינים? זה מבנה של ליפו, קודם כל. Last in, first out. זאת אומרת, אתה מתחיל בקידושין, ממשיך בנישואין. בפירוק, אתה מפרק את הנישואין, מוציא אותם מביתו, ואז אתה מפרק את הקידושין. נכון? מה קורה אם הוצאת אותו מביתך, אבל לא נתת לה עדיין גט? אתם מאורסים. אתם לא נשואים. כבר לא נשואים, היא לא בבית שלך. היא לא יכולה לבוא, אף אחד לא יכול לבוא עליה, כי לא פרקת את הקידושין. אתם חזרתם למצב של אירוסין. זו הטענה שלי. כן. מה זאת אומרת, כן? מבחינת העונש? כן, היא נכינה. היא מאורסת.
ביניהם הם לא יכולים גם. הוא לא יכול לבוא עליה.
כן, זה בדיעת הגמרא, כתוב. זה גרושת הלב. כן, זה גרושת הלב, זה נקרא. יש איסור מדברי קבלה לבוא עליה. אז זה אחת הדוגמאות שאני הולך להביא עכשיו. תראו, הגמרא בגיטין, בדף י' ז', הגמרא אומרת, משעה שנתן עיניו לגרשה שוב אין לו פירות. תשימו לב, לא כשנתן לה את הגט. כשנתן עיניו לגרשה. למה? מה זאת אומרת שנתן עיניו לגרשה שוב אינו פירות? כי משעה שנתן עיניו לגרשה היא גרושת הלב. הבית כבר לא קיים. הוא עוד לא נתן את הגט, יש פרוצדורה, יש זה, צריך לארגן את הרב, את הסופר, את העדים, לא יודע, כל הדברים האלה. בסדר, אבל אתם כבר החלטתם לי, אתם פרודים, מה שנקרא בעולם של היום. זה בדיוק המצב של פרודים. חזרתם למצב של אירוסים. מה קורה במצב האירוסים? אין לו את נכסי המילוג שלו. רק בנישואין. אז כשהוא נתן עיניו לגרשה, הם חוזרים להיות אירוסים ומאורסים. זה הכל, זה נופרות. יש גמרא בבא בתרא, הרשב"ם, ואחרי זה הרשש, מוסיף עוד כל מיני דברים שמה, שמשעה שנתן עיניו לגרשה, הוא לא נטמע לה. זה כבר דין תורה. פירות זה דין דרבנן, נכסי מילוג. אבל לא נטמע לה זה דין דאורייתא. כהן, כן, שנטמע לאשתו, זה לא שערו זו אשתו. היא כבר לא שערו. משעה שנתן עיניו לגרשה. איך, למה? היא לא אשתו. היא ארוסתו. היא חזרה למצב אירוסין. יש שאלות על פדיון, הבאתי בה, אולי אם תרצו, אני יכול לשלוח את המאמר. הבאתי שם כל מיני השלכות. כמובן לבוא עליה אסור, זה מדברי קבלה. זה גרושת הלב, אחד מבני 9 מידות. אז ברגע שהוא רוצה להוציא אותה, אסור להם לקיים יחסי אישות. בדיוק כמו מצב האירוסין. עכשיו, זה לא כמו פנויה. ויש זיקה ביניהם. וכל עוד לא היו אירוסין, לא אמורים להיות יחסים אינטימיים ביניהם. זה מצב של אירוסין, כל עוד היו נישואים. אז זה מצב של אירוסין. שנתן עיניו לגרשה, הם חזרו להיות מאורסים. זה הכל. לא יכול לבוא עליהם. כמובן, לא איסור של אשת איש, אלא איסור של המוסה, שעוד לא נישאה. זה הכל. אוקיי? ויש עוד כמה וכמה דוגמאות שאפשר להראות. כהן למשל, שנשוי לגרושה. אז הוא חלל. צריך להוציא אותה. משעה שנדר להוציא אותה, הוא יכול לחזור לעבוד. שם צריך נדר, לא מספיק שאתה, כי זה עניין כבד יותר. צריך להיות ברור שאתה כבר אחרי זה, שהבית יתפרק. חסר הגט, אבל בית יתפרק. אבל עדיין רואים שבלי הגט, הוא יכול לחזור לעבוד. הוא כבר לא חלל. זאת אומרת, יש כל מיני דוגמאות שאפשר לראות, יש עוד דוגמאות. כל מיני דוגמאות שאפשר לראות, זה הכל מפוזר, זה ער פה, זה ער שם, זה לא, אף אחד לא מציג את התמונה הזאת בצורה מסודרת, אבל נדמה לי שכשאוספים את כל הדברים האלה ביחד, אז בעצם מה שיוצא מכאן, זה שקידושין וגירושין זה מודל של שתי קומות. יש את הקומה הטבעית, והתורה מוסיפה עוד קומה פורמלית. בדרך הלוך זה מוסיף לפני, קודם קידושין ואז נישואין, בדרך חזור מוסיפים אחרי. עד קודם הפירוד ואחרי זה מתן הגט.
הקומה הישנה היא לא הכרחית
לקומה השנייה.
זאת
אומרת, לא הכרחית.
זאת אומרת, אני לא צריך את הקומה
הישנה
כדי להגיע...
כדי להגדיר את הקומה השנייה. אתה כן צריך, כי התורה דורשת שתעשה קודם קידושין, לפני הנישואים. הלכתית. אתה תהיה נשוי גם בלי הקומה הראשונה. אתה תהיה נשוי בנישואי בני נוח.
כן, אני חושב שקומה הישנה זה כאילו משהו הכרחית לקומה השנייה.
לא, לא. קומה הראשונה זה דרישה הלכתית, שמתנה את הקומה השנייה הלכתית. אבל זה בדיוק הנקודה, גם אם לא עשית את זה, המושג נישואין נוצר פה, זאת אתם נישואים. אז לכן, למשל, זה באמת, אני חושב שבמובן הזה, יש איזה, יכולות להיות איזה הרבה מאוד השלכות היום. אפשר להכיר בנישואים אזרחיים, אפשר לדבר על נישואי בני נוח בהרבה מאוד הקשרים, גם כאשר יש איסור, או הלכה בכלל לא מתירה דבר כזה, וכל מיני דברים, זה לא משנה. יש מושג של נישואין, שיש לו איזשהו מעמד גם במובן ההלכתי. עכשיו, הרב דייחובסקי טוען שגם צריך לתת גט, ככה לפחות עד כמה שאני זוכר, זה לדעתי לא נכון, כי הגט תפקידו לפרק את הקידושין. אבל כשאני מדבר על הנישואין האלה, זה בדיוק לעשות את זה בלי המימד הפורמלי. אלא לעשות, כן, שהבן הגדול שלי התחתן, אז דיברתי שם תחת החופה, אז אמרתי למה מקריאים את הכתובה מתחת החופה? וזה ממש מדכא הדבר הזה. מאיפה גובים מנכסים של מגלימה שעל כתפה ומנכסי ניידה ולא ניידה? כולם רואים שם קופידונים עפים באוויר וחיצים עפים ומלאכים ורודי כנפיים וכולי, ואתה קורא מאיפה יגבו ממנו, מגלימה של הכתפי וזה, נכסים כאלה ונכסים אחרים, ו-200 זוז כאלה, אתה עושה שם, כל הציבור נהיה שם פתאום איזה פורום משפטי אחד גדול. מה זה הדבר הזה? אז טוב, אז תמיד אומרים, זה להפריד בין הנישואין לבין הקידושין. אני יכול לעשות גם ריקוד אור הקצר בשביל להפריד. למה עושים את קריאת הכתובה? אני חושב שיש מאחורי זה רעיון, שעוד פעם, כנראה לא מודע, אבל יש מאחורי זה, אני חושב, תפיסה מאוד נכונה. לפני שאתם נכנסים לקופידונים ולמלאכים, קודם כל דעו לכם, יש פה חוזה. את החוזה הזה צריך לקיים, קודם כל. עזבו את הרומנטיקה בצד. רומנטיקה אחרי זה, אם היא תבוא, ברוכה הבאה, מצוין. אבל זה לא בנוי על רומנטיקה, זה בנוי על מחויבות, קודם כל. ולכן צריך להקריא את החוזה. אחרי זה ייתן לטבעת וכולם ירקדו ויראו כל מיני מלאכים. אבל בואו, כן, זה פעם שמעתי, הרב ביק, הוא ערך את הקופה שם, לכן הזכרתי לו את זה. שמעתי את זה פעם בשמו, הגוש. שהוא אמר שהוא דווקא בחופה רואה חלויות, מעופפות, לא מלאכים. כן, זה נורא התחברתי לזה, גם אני כאן. בכל אופן, אז הטענה היא שהמימד הפורמלי שאותו התורה מוסיפה, של הקידושין בהלוך ושל הגירושין בחזור, הוא מכוון את הדרך שבה אנחנו עושים את הנישואין. אבל זה לא שבלי זה לא קרה פה כלום. מה הייתה? בלי קידושין. זה לא ממזרים. אין את איסור הביאה. ממזרים זה מושג הלכתי. אם יש את איסור הביאה, זה מכוח הקידושין. אם אין קידושין, אין איסור ביאה. יש איסור ביאה של בני נוח, שהוא יותר איסור מוסרי, נקרא לזה, או משהו כזה. אבל זה לא, תקרא לו ממזר מוסרי אולי לילד, אני לא יודע. ממזר זה מושג הלכתי, אין ממזר איסורי, מוסרי. אז ממזר זה דבר לא מוסרי. אני רוצה להגיד שיש ממזר מוסרי, זה תרתי דסתרי. אז הטענה בעצם זה שהמערכת החוקים של הקידושין ושל הגירושין מכוונת את מושג הנישואין ולא מכוננת אותו. לכן זה מה שהחינוך אומר, שאם גירשת אותה, אבל לא נתת גט כשר, אז אתם גרושים, מחוץ הבית. לא התארת אותה לשוק, לא בסדר, ביטל, תעשה. אני אביא אולי דוגמה נוספת לעניין הזה של מתן תורה. בדרך כלל קשור למתן תורה, המודלים של שתי קומות. יש למשל, כתבתי פעם מאמר על שנה עליו כתוב לעכב. מכירים את הכלל הזה? יש כלל בגמרא, שבקודשים באינן שנה עליו כתוב לעכב. בדרך כלל כשדין מופיע בתורה, אז הוא מעכב. אם יש דין כזה, אז הוא מעכב. אין, דינים לא מעכבים, זה לא צריך אולי גילוי מיוחד, אז הם לא מעכבים. אבל באופן עקרוני, דינים הם מעכבים. בקודשים לא. בקושי מההנחה שאם כתוב דין הוא לא מעכב, אלא אם כן שנה עליו הכתוב, אלא אם כתוב עוד פעם. אם הכתוב שונה עליו, עושה אותו, כותב אותו עוד פעם, או כותב חוקה, יש כל מיני רמזים שהתורה יכולה לכתוב, ואז הוא גם מעכב. אבל ברירת המחדל, אם אין משהו נוסף, עצם זה שכתוב דין הוא לא מעכב. בקושי באינן שנה עליו הכתוב לעכב. שאלה היא למה? ולמה דווקא בקושי? הטענה שלי הייתה הגמרא בתחילת פרק רביעי של ברכות, הגמרא אומרת, מה קורה אם מישהו יתפלל אחרי חצות היום? אז הגמרא אומרת, שכר תפילה. יש לו שכר תפילה בזמנה, אין לו. השאלה איך להבין את זה. אז לפי הרמב״ם אני יכול להבין. כי הרמב״ם אומר שתפילה היא דאורייתא. בזמנה, והנוסח, וזה, זה דרבנן. אבל התפילה העקרונית זה חיוב דאורייתא. אז אם התפללת לא לפי הכללים של חכמים, הזמנים זה כללים של חכמים. אם התפללת לא לפי הכללים של חכמים, אז את הדאורייתא קיימת, ואת הדרבנן לא קיימת. תפילה יש לך, אבל לא תפילה בזמנה. תפילה בזמנה, דין דרבנן. אבל לפי הרמב"ן שהכל דרבנן, איך להבין את זה? אז אני טוען שהמושג תפילה הרי היה קיים לפני מתן תורה. האבות התפללו, נכון? המושג תפילה לא נוצר במתן תורה. כשבאה התורה ואמרה, התפללו לפי הרמב"ן, או לפי הרמב"ן רק חכמים, באים ואומרים, תעשו את זה כך, תעשו את זה אחרת, שלוש פעמים ביום, בזמנים כאלה, בנוסח כזה וכדומה. האם הם באו להוציא את מה שהיה לפני מתן תורה ולהחליף אותו? זאת אומרת, היום אם אני אתפלל לא לפי הדפוס של חכמים, זה חסר ערך? מה שאברהם אבינו עשה, בדיוק אותו דבר אני אעשה. הוא קיבל על זה המון שכר, זה דבר יפה, הוא התפלל להשם, הוא עבד אותו, אני עושה אותו דבר בדיוק. שום דבר, זה חסר ערך, זה טיפשי, זה מיותר, עשית את זה אחרי חצות, שעות הקבלה הסתיימו. לא, לא סביר, נכון? הרבה יותר סביר להגיד, שכר כשל תפילה, לא תפילה בזמנה, כמו אברהם אבינו, יהיה גם לי. התורה לא באה להוציא ממה שהיה לפני מתן תורה. אם דבר הוא בעל ערך, היה נחשב בעל ערך לפני מתן תורה, למה להניח שאחרי מתן תורה הוא איבד את ערכו? התורה רק אומרת, תראה, אני רוצה לכוון אותך לעשות את זה נכון. תעשה את זה, או רבנן במקרה הזה, תעשה את זה בזמנים האלה, בנוסח הזה, כך, לא עשית, אז לא עשית, אז יש לך את התפילה, אבל לא תפילה בזמנה. נראה לי פשוט, נכון? אין סיבה להניח שהתורה באה להוציא דבר שאנחנו יודעים שיש לו ערך באופן טבעי, לא מכוח התורה. אז למה להניח שהתורה אומרת לא, אין לו ערך? רק, טוב, סליחה, לפני הרק. אז זה הטענה לגבי תפילה. מה משותף לתפילה ולקורבנות? שניהם זה עבודה. איזו עבודה שבלב זו תפילה, אבל ספר העבודה ברמב״ם זה קורבנות. אוקיי? מושג עבודת השם הוא מושג קודם כל טבעי, הוא לא נוצר בתורה. התורה מכוונת אותו, לא מכוננת אותו. מה זה אומר? זה אומר, האבות הרגע מקריבו קורבנות. הם עשו את זה לפי כל הכללים שלנו, עם זריקה וזה, וחוסר זמן, ופיגול וכל הדברים האלה. ברור שלא. הם הקריבו קורבן, הקדוש ברוך הוא. אני אעשה אותו דבר עכשיו, כמו שהאבות עשו. אז מה? זה חסר ערך? זה לא שווה כלום? לא, מה פתאום? כמו שהאבות עשו את זה וזה הדבר בעל ערך, גם כשאני עושה את זה דבר בעל ערך. התורה אומרת לי, כן, אבל אתה צריך לעשות את זה בצורה כזאת וכזאת, לאכול תוך יום, לא חוץ לזמנו, חוץ למקומו, כל מיני דברים כאלה. לשמע ולא לשמע וכל הפרשיות האלה. התורה אומרת לי, איך לעשות את זה הכי נכון? איך לעשות את זה יותר נכון? ככה עושים את זה נכון. אבל אם לא עשיתי את זה ככה, בסדר, יש לי שכר של קורבן כמו שאברהם אבינו הקריב. לא של תפילה בזמנה, אבל של תפילה, כן, במקרה של, כמו קורבנות. מה זה אומר בעצם? שבשביל שהדין של התורה יעקב, מה זה יעקב? יעקב פירושו שאם לא עשית אותו, מה שעשית לא עלה לך, לא שווה כלום. זה נפסל, מה שהיה לפני מתן תורה נפסל. צריך מקור נפרד. אם התורה אומרת לך, תקריב את הקורבן באופן כזה וכזה. ולא עשיתי את זה. עשיתי כמו אברהם אבינו. למה שלא יראו את זה כדבר בעל ערך? אם התורה רוצה להגיד, תראה, אני רוצה לומר לך, מה שעשה אברהם אבינו בטל. אין לזה ערך היום יותר. היא צריכה לכתוב את זה עוד פעם, או לכתוב את זה חוקה, או לתת לנו איזשהו רמז, שהדבר הזה הוא באמת בא להחליף את המצב הקודם, לא להוסיף עליו. זה תמיד כשזה מעכב, מה זאת אומרת? הרבה מאוד מהדברים מעכבים, כי יש עליהם חוקה ושינוי וכו'. אבל באופן בסיסי צריך עוד מקור כדי שזה יעכב. אחרי שזה מעכב, בסדר, זה יהיה חיוב ביטה. כן, כן. לא נשאר. אם זה מעכב, אז לא נשאר. החידוש, אם הרי כותבים עוד פעם, או שכותבים חוקה, זה מה שאומרים לך. בדיוק זה החידוש. לא, פה העבודה שהייתה פעם הסתיימה. אנחנו באים להחליף אותה, לא להוסיף עליה. אז ממילא מה... לכן צריך שנה עליו הכתוב לעכב, צריך לכתוב עוד פעם, צריך לכתוב חוקה, כי בלי זה, למה להניח שמה שהיה טוב פעם לא טוב היום? יכול להיות יותר טוב, תעשה את זה מושלם, זה יהיה מצוין. אבל אם אתה לא תעשה את זה מושלם, אז תהיה טוב מאוד, לא מושלם. מה רע? אלא אם כן, שנה עליו הכתוב, או כתוב חוקה, או כל הדברים כאלה. בדיוק כמו שראינו לגבי התפילה. וכל הרעיון של עבודה, תפילה וקורבנות, זה שעבודת השם הייתה קיימת לפני מתן תורה. ואין שום סיבה להניח שאותה עבודת השם אחרי מתן תורה תאבד את ערכה. זה עבודת השם, זה קורבנות, זה תפילה והכל. באותם מקומות שבהם החליטו שזה בכל זאת מאבד את ערכו, התורה באה לא לכוון אלא לכונן. זאת אומרת, היא מבטלת את מה שהיה. לא באה רק לכוון אותו, להגיד לך תעשה את זה יותר טוב. אז צריך לזה מקור נפרד, מקור נוסף. זה הכל. זה בדיוק אותו דבר כמו שראינו קודם לגבי הרמב״ם הזה של גיטין וקידושין. רק שפה באמת זה נשאר, לא ביטלו את זה, הוסיפו על זה. וקודשים, גם כן, לא בדרך כלל, ברירת המחדל זה שלא ביטלו אלא הוסיפו. אלא אם כן כתבו שזה מבוטל. אם כתבו שזה מבוטל, אז זה בוטל, בסדר. אבל זה מודל של שתי קומות, שלפעמים הקומה השנייה יכולה לחדש שהקומה הראשונה בטלה. וכשהיא לא מחדשת את זה, אז היא באמת קומה שנייה, וקומה ראשונה בעינה עומדת. אבל עקרונית זה מודל של שתי קומות. והמודל של שתי קומות זה תמיד מתן תורה. זאת אומרת, לפני מתן תורה היה מצב מסוים, השאלה אם התורה באה לכוון את המצב שהיה, או לכונן מצב חדש, זאת אומרת, המצב הוא כבר לא קיים יותר. עכשיו, אם לא עשית את מה שהתורה אומרת, לא עשית כלום, אין שום משמעות, לא קרה פה כלום. זה נקרא מכונן. אני טוען שלא, המערכת הזאת היא מערכת מכוונת, לא מערכת מכוננת. וגם מערכת הקורבנות, שנראית יותר גזירות הכתוב וכאלה, גם היא מערכת מכוונת, לא מכוננת. ולכן, כל הקורבנות שהקריבו האבות, הם לא עשו את זה לפי הכללים. רגש דתי כזה, לא יודע בדיוק למה, הם חשבו שנכון להקריב קורבן לקדוש ברוך הוא. מי שעושה את זה היום, גם כן, דבר מאוד בעל ערך, הכל בסדר. עכשיו, להקריב מחוץ למקדש, זה באמת מעכב, וזה איסור. למה? כי התחדש, זה מעכב. אמרו לך, אין, רק במקום אשר יבחר, כן? רק במקום ההוא תקדיש, תקריב. ואל תקריב בחוץ. זה חידוש מיוחד שצריך להגיד אותו. אם אומרים אותו, אז בסדר גמור. אבל אם לא אומרים אותו, אז למה להניח שזה ככה? תקריב איפה שאתה רוצה. אז אני אומר, זה מקביל למה שראינו פה בגיטין ובקידושין. בעצם זה איזשהו מודל, מודל של, של שתי קומות. אפשר לראות, הסברתי עם זה כל מיני קושיות בסוגיה הזאת של שנה לב כתוב להקד. גם יש את זה רק בלב ולא בעשה, ויש שם כל מיני לב הבא מכלל עשה, ואחרונים וראשונים דנים שם וכל מיני דברים, וזה הכל נראה כמו גזירות הכתוב. וכשמבינים על זה ככה, זה נורא הגיוני. סברה פשוטה, זה מתבקש. אגב, לעניין הזה של שנה לב כתוב להקד בקודשים, אין מקור. אותה אני לא מכיר. זאת אומרת, חז"ל הגיעו לזה מסברה, לרעיון הזה. תשאלו את כל... שאלו כל לומד, הוא אומר, טוב, זה בטוח, גזירת הכתוב, מה, למה שיהיה לא מעכב בקודשים וכן מעכב בכל המקומות האחרים, ובאים על שנה לב הכתוב להקריב, מאיפה זה בא? או שזה מסורת מסיני, לכן משה מסיני, אין לזה מקור. לא, הנה, זו סברה פשוטה, יש לזה הסבר נורא פשוט. אם מסתכלים על זה ככה, נדמה לי שזה מאוד פשוט. אוקיי, אני אביא עוד דוגמה למודל כזה, שגם הוא קשור בצורה כזו או אחרת למתן תורה. וזה המודל של יהודי ובן נוח. בעצם זה, כמו שראינו ברמב״ם, גם גיטין וקידושין זה מודל של יהודי. אצל הבני נוח, ברובד האוניברסלי, יש את הקידושין ואת הנישואין ואת הגירושין הטבעיים. ואצל היהודים יש הכוונה לעשות את זה עם קומה קודמת, עם קומה מתחת, אוקיי? הכוונה מסוימת. אבל זה עוד פעם מודל שתי קומות, שהראשונה היא אוניברסלית וקיימת בכל העולם, לכל באי עולם, והשנייה היא פרטיקולרית שלנו, ליהודים, אוקיי? אני רוצה לטעון שאותו דבר קיים לא רק בגיטין ובקידושין, אלא בעוד מקומות. דוגמה לדבר, יש הגמרא בסנהדרין, בדף נון וב, הגמרא מדברת שם על תקלה וקלון. כן, מישהו שבהמה שנעברה עליה העבירה, מישהו קיים איתה יחסים, רבה אותה, אז הורגים אותה. עכשיו השאלה היא למה הורגים אותה? אז יש שם שתי דעות בגמרא, או משום תקלה או משום קלון. קלון הכוונה שכשהיא עוברת בשוק יגידו זאת הבהמה שפלוני הרבה, זה קלון לפלוני. ואם משום עבירה, משום תקלה, הכוונה שבאה תקלה על ידה. זאת אומרת, כן? אז זה שתי סיבות. עכשיו, הגמרא שם דנה, אם אתה אומר שזה תקלה, אז תקלה זה מכשול עוון, רש"י אומר, כן, זה עבירה. עכשיו, הגמרא אומרת שמה שגם בהמה שנרבעה לקטן, הורגים אותה. עכשיו השאלה, למה? לפי הדין של תקלה לפחות, לפי התפיסה של קלון נניח. אבל לפי התפיסה של תקלה, מה הבעיה? הרי אין פה עבירה, הוא קטן. לא הייתה פה עבירה, קטן הוא לא בר מצוות. אז אם קטן רבה אותה, הוא לא עבר עבירה. אז לא קרתה פה תקלה. שואלים כמה וכמה אחרונים, אז מה הבעיה? רואים מכאן שקטן גם בעצם שייך במצוות. זה גם נקרא תקלה, הוא לא נענש, פרי מגדים הולך רחוק מאוד, הוא טוען שכל האיסורים קיימים בקטן, בפתיחה כוללת. רק אומר שאין עליו אנשים. וכמו חרש שוטה וקטן, אין להם דעת, אז מבחינת האחריות אין להם אחריות, אבל עקרונית החיוב ההלכתי קיים בכולם. זה מאוד קשה להגיד, אז למה הוא לא מוציא ידי חובה אם הוא חייב? לא יודע, זה בסדר, אפשר להתפלפל הרבה על מה שהוא אומר, אני חושב שהוא לקח את זה קצת רחוק מדי. אבל ברמה העקרונית זה מה שאומרים כמה אחרונים, זה חלקת יואב ורבי יצחק אלחנן באיזו תשובה. או שמח במקום אחד. יש כמה וכמה אחרונים שאומרים את הדבר הזה. שרואים מהסוגיה של תקלה וקלון, כן, זה היה לי ויכוח פעם לרב דוב לנדו, לעניין הזה, הוא נתן איזה שיעור שם, ובאתי לו את הדבר הזה בתור איזה, לא משנה, היה לנו ויכוח על זה פעם, זוכר, זה המון שנים, בבני ברק. אז הטענה היא שרואים שהקטן חייב במצוות בעצם גם כן, הוא שייך במצוות גם כן. מצד שני, שואלים כל האחרונים האלה, גמרא ביבמות, בדף למד ג', הגמרא מדברת על איסור, אין איסור חל על איסור. והגמרא אומרת שם, איך יכול להיות, מה זה סיטואציה של איסור חל על איסור? של בבת אחת, כן, אתם יודעים שהאיסורים חלים בבת אחת, אז איסור כן חל על איסור. כולל, מוסיף, בת אחת, חשוב. יש כמה מגבלות לכלל הזה שאין איסור חל על איסור. אז אם זה בכולל, במוסיף, בבת אחת, אז חשוב, השני, אז הוא כן חל. אוקיי? ומה זה בבת אחת? זה כבר מביאה שם דוגמה, מה קורה עם קטן שהקריב במקדש, בטומאה והביא שתי שערות. אז הוא גם חילל שבת וגם עבד במקדש, וזה נקרא בבת אחת, כי מרגע שהוא הביא שתי שערות, אז הוא מתחייב. השני החיובים חלים עליו בבת אחת. השואלים האחרונים האלה, אז מה רואים? שעד שהוא הביא שתי שערות, החיובים לא חלים עליו. אז קטן הוא לא שייך במצוות. כי עובדה שהחיובים חלים עליו רק משעה שהוא הביא שתי שערות. אז איך זה מתיישב עם הסוגיה של תקלה וקלון? כך הם שואלים. או, אז כולם, כל האחרונים הארבעה או חמישה האחרונים כאלה, כל אחד בסגנונו, בעצם אומרים שההבחנה היא בשאלה מה סוג האיסור. האם מדובר באיסור שיש בו סברה, על זה מצוות שכליות, או מצוות שמעיות, פולחניות, דתיות, לא יודע שתקראו להן. אז המצווה של זר שמקריב, או בטומאה או משהו כזה, זאת מצווה דתית. נכון? מצווה דתית קיימת רק מי שהביא שתי שערות, רק בגדולים. אבל רביעת בהמה, או מצוות מוסריות נקרא להם, או שכליות, או מה שלא יהיה, שם הם טוענים, זה חל גם על קטנים. מה הראיה? הרי גוי גם חייב במצווה הזאת, המצוות האלה. נכון? לגוי הרי אין, הראש כותב, אחרי זה החתם סופר, מרחיב, בגוי לא נאמרו שיעורים, שיעורים זה הלכה למשה מסיני, בגוי לא נאמרו שיעורים. אז מה זה שיעור גדלות של גוי? זה גם שיעור, שתי שערות, או גיל 13 זה חזקה דרבה, לא משנה, אבל יש איזשהו שיעור. מה השיעור הגדלות בגוי? שעה שהוא מבין. עניינית, זה לא שיעור, זה פשוט, בלי שהוא מבין, אז אין מה לדבר איתו. ברגע שהוא מבין, מגיל שהוא מבין הוא חייב. כך אומר החתם סופר, לאור הראש, שאומר שלא נאמרו שיעורים בגוי. אז מה זה אומר בעצם? שהגוי חייב במצוות המוסריות או השכליות מרגע שהוא מבין. נכון? אבל רק במצוות האלה. במצוות הדתיות יש כלל שאומר, רק מי גדול, רק שהביא שתי שערות. 13, משהו כזה. עכשיו, מה קורה עם יהודי קטן במצוות שגם גוי חייב בהן? אז הרי לא יכול להיות שהגוי יהיה חייב והיהודי יהיה פטור. כי הגמרא באותו מקום בסנהדר, כמעט באותו מקום, זה דף קודם נדמה לי, אומרת שליקה מידי זה לבן נוח אסור ולישראל מותר. ליקה מידעם, כן? ולבן נוח אסור ולישראל מותר. זאת אומרת, במילים אחרות מה הגמרא אומרת? בכל יהודי יש גם בן נוח קטן. כל יהודי הוא גם גוי קטן, כן? דיברנו פה, הכרתי פעם, נכון? מה זה גוי גדול? זה גוי גדול. גוי גדול אומרים רק על יהודי, נכון? שמעתם פעם שאומרים גוי גדול על מישהו שהוא גוי? אומרים על מישהו, זה גוי גדול, ברור שהוא יהודי, נכון? גוי גדול זה רק יהודי. אז בכל יהודי יש גם גוי קטן. זאת אומרת, במילים אחרות זה מודל של שתי קומות. כל יהודי הוא קודם כל בן אדם, רגיל כמו כל בן אדם אחר, וחוץ מזה יש לו עוד קומה, אני דבר כרגע הלכתית, לא מדבר על סגולות והנקודה היהודית וכל הדברים האלה. ברמה ההלכתית, קודם כל הוא בן אדם שחייב בכל החיובים שבני אדם חייבים בהם, ועל גבי זה הוא חייב בחיובים הפרטיקולריים של יהודים, נכון? עכשיו בחיובים שבני נוח חייבים בהם, הם חייבים בהם מהשעה שהם מבינים, נגיד גיל 7, צורך הדיון, אוקיי? לא יודעת למה תמיד אומרים 6, זה גיל ההבנה, אין מושג, אבל לכן אמרתי בכוונה 7. רואים? אז נגיד גיל 7. עכשיו, יהודי קטן בן 7 שמבין, יהיה חייב כמו הבני נוח. מדין הבן נוח שבו הוא יהיה חייב. אוקיי? המצוות שמחודשות עלינו מהתורה, אז התורה אומרת, זה רק לגדולים. הפה שעשה הוא הפה שהתיר. התורה אסרה את זה, והתורה אמרה, היא אוסרת את זה רק לגדולים. קטנים לא חייבים. אבל מצוות שאני חייב מסברה, אם אני חייב אותה מסברה, אז מתי שאני מבין את הסברה, אני חייב. זה לא קשור לחיוב של התורה, זה לא שהתורה, התורה לא פתרה ולא חייבה, אני מבין זה מסברה. החיוב הפורמלי, אולי זה מגיל 13, אבל החיוב מסברה קיים תמיד. מרגע שאני מבין, אני לא יותר גרוע מגוי. הרי אין שום דבר שיהיה אסור בגוי ובישראל מותר. אז מה זה אומר? שאם בגוי זה אסור, אז גם בישראל זה יהיה אסור. אין הבדל. למשל, רביעת בהמה, בסוגיה הזאת של תקלה וקלון, שפה זה גם דבר שהגוי חייב בו, כיוון שכך, אז ברור שהגיל שממנו אתה חייב, או שייך בזה, לא חייב, אבל שייך בזה, זה מי השעה, רגע שאתה מבין. ביבמות שמדובר על עבודה במקדש, בטומאה או בזרות, או משהו כזה, זה איסור דתי. התורה קבעה את האיסור, והתורה גם אמרה, זה מגיל 13, משתי שערות. לכן שמה, בקטן, זה לא שייך. יש דוגמה, מה? אז לא? לא. זאת אומרת, זה מה שאני רוצה לטעון, לפי ההסבר הזה, כן? הטענה, אני אביא אולי עוד הקשר שבו זה מופיע. הרמב״ם למשל כותב, בהלכות סחירות נדמה לי, שלא משביעים קטן, לפי שאינו יודע עונש השבועה. למה אתה משביע בן אדם? אתה משביע בן אדם כי הוא מפחד לשקר אם הוא נשבע, נכון? בלי השבועה הוא ישקר, אבל אם הוא נשבע, אז הוא מפחד לשקר. אם אתה לא מבין את עונש השבועה, אתה קטן, אין לך דעת. אתה לא מבין את עונש השבועה. מה הטעם להשביע אותך? לא תרוויח מזה שום דבר. אוקיי? אז לכן לא משביעים קטן לפי שאינו יודע עונש השבועה. אבל הניסוח הזה הוא ניסוח נורא מוזר. לא משביעים קטן לפי שאין עליו עונש שבועה. לא שהוא לא יודע עונש שבועה. אין, הוא קטן. קטן גאון. תשביעו אותו, הוא יודע עונש שבועה. מזה הייתי הכי נזהר. אם הוא גאון, אז הרי הוא יודע שאין עליו עונש. הוא בטוח יישבע בלי שום בעיה. אז מה זאת אומרת לא יודע עונש השבועה? בגלל שאין עליו שבועה, לא בגלל שהוא לא יודע עונש השבועה. איזה מין ניסוח מוזר זה? אלא מאי? יש עליו. יש עונש. למה? כי שבועה זה חובה שמסברה. ולכן יש עונש גם על קטן שנשבע. לא עונש בית דין. עונש בית דין יש המים, לא משנה. עונש בית דין זה רק לגדולים. למה? כי עונש בית דין זה חידוש של התורה. העבירה שבשבועה היא עבירה טבעית. עבירה מוסרית, אנושית, איך לא תקראו לזה. אז זה קיים גם בקטן. העונש על שבועה המלכות זה חידוש של התורה. החידושים של התורה נאמרו רק לגדולים. אז לא מגיע לו עונש, אבל הוא עבר את העבירה. זה ירתיע אותו, אתה יכול להשביע אותו באופן עקרוני. נגיד אם יש קטן שיודע עונש שבועה, אז באמת אין לחינם, אפשר להשביע אותו. כי עונש יש עליו. כל השאלה זה אם הוא יודע. אם הוא לא יודע, זה גם טיעון לעונש, אז גם לא יענישו אותו, כי הוא אנוס. אבל ברמה העקרונית, זה שיש עליו עונש זה מה שקובע, לא אם הוא יודע. זה לא הנקודה. אוקיי? איפה אנחנו רואים דבר כזה? יש... תשובה של אבני נזר בסימן שינבב, יורד היה סימן שינבב, אבני נזר דן שם בשאלה של שבועה בכתב. כידוע, נחלקו בזה האחרונים, יש הרבה עקיבא איגר ועוד, מה קורה אם מישהו נשבע בכתב? באופן עקרוני, שבועה צריכה הפלאה. שבועה או נדר צריך הוצאה בפה. אבל כתיבה כדיבור, ולכן יש אחרונים שרוצים לטעון ששבועה בכתב גם בחיים. כמו דיבור, כתיבה כדיבור. יש אחרונים שאומרים שלא. אבני נזר דן שם בעניין הזה, הוא מביא תשובה של הרי מיגש. הרי מיגש התייחס לזה בפירוש, והוא אומר, אסור, שבועה בכתב מחייבת. ואז הוא מסביר, אבני נזר למה? אז הוא אומר, צריך הפלאה. אז הוא אומר, ברור, צריך הפלאה בשביל המלכות, בשביל לעבור את הלאו דהוריי, אתה צריך הפלאה. אבל החיוב לקיים את שבועתך, זה חיוב שקיים גם לפני מתן תורה. הוא לא קשור לציווי במתן תורה. את החיוב הזה, למה להניח שזה רק בהפלאה? כל עוד נשבעת, אתה צריך לקיים את דיבורך. לא תלכה אם אתה לא מקיים את דיבורך, כי אתה מלכות, כמו שאמרתי קודם. אבל חיוב מסברה לקיים את זה ודאי שיש. יש לו ראייה לדבר. מה הראייה לדבר? המשנה למלך מקשה, הרי הגמרא אומרת בכמה מקומות, שאדם ששבועה לא חלה על דבר מצווה, כי הוא מושבע ועומד מהר סיני. שבועה לא חלה על שבועה, ואתה מושבע ועומד מהר סיני לקיים את המצוות, אז אם אתה נשבע לקיים מצווה או לא לקיים מצווה, זה לא חל. כי אין שבועה חלה על שבועה. אוקיי? איפה נשבענו? אין לי מושג. לא מתואר שנשבענו בשום מקום. בהר סיני. אני חושב שזאת פיקציה. פיקציה משפטית. כמו האמנה החברתית או משהו. מכניסים את זה לדפוס של שבועה, אבל לא שבאמת הייתה שבועה היסטורית שם. כמו האמנה החברתית. האמנה החברתית זה הבסיס למחויבות המוסרית. מישהו מכם חתם פעם על האמנה החברתית? אני לא. אבל ההנחה היא שיש פה איזושהי פיקציה שכל אחד כביכול חתום מכללה וממילא מכוח זה הוא מחייב. יש פיקציות משפטיות וגם זאת פיקציה משפטית. כמו שליחותה, יש עוד פיקציות בהלכה. אז הטענה של המשנה למלך זה שנשבענו, אם הגמרא אומרת שאנחנו מושבעים ועומדים מהר סיני, אז הוא לא מבין. איך אפשר להשביע אותנו מהר סיני לקיים את המצוות? כן, אנחנו מושבעים לקיים את המצוות. כל החיוב שלנו לקיים שבועה זה מכוח המצוות. אז איך אפשר להישבע לקיים את המצוות? סתם זה נבוא בתוך פיו, זה לולאה. התשובה, אומר אבני נזר, הוא נשאר בצריך עיון, נדמה לי, המשנה המלך. ורב נדר זה, היא, מה זאת אומרת? יש חיוב מסברה לקיים את השבועות. ועובדה, אברהם אליעזר נשבע, שם נשבעו שניהם, יש שבועות גם לפני מתן תורה. שבועות זה דבר שמחייב, לא ברמה ההלכתית, אין מלכות, אם אתה לא מקיים את זה, אבל ברור שזה זה, 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 זה עיקרון מוסרי, אנושי, ערכי, שאתה חייב לקיים את השבועות שלך. וכשהשביעו את עם ישראל לפני מתן תורה לקיים את התורה, אז יכול להיות שלא יהיה על זה מלכות, אבל חיוב לקיים את השבועה יש על זה. וזה המושג של השבועה. ואחרי שנשבענו לקיים את המצוות, עכשיו כבר קיבלנו על עצמנו גם את לא יחל דברו. אז עכשיו גם נלכה אם לא נקיים את השבועות. זאת אומרת, לפני מתן תורה יש לנו חובה לקיים את השבועה, חובה מוסרית. בסדר? אחרי שקיבלנו את התורה, עכשיו מתחילים כבר כל הדפוסים ההלכתיים, משפטיים וכן הלאה. זה הראיה שלו. זאת אומרת, לכן ברור שגם שבועה בכתב אותו דבר. יש חיוב מסברה לקיים שבועות, בלי קשר לתורה, עוד לפני התורה. ואם זה ככה, אז גם, אגב, הרמב״ם הרבה פעמים תמוהות ברמב״ם, אפשר למצוא להם פטר, כן, פתרון, והברי מיגש. הברי מיגש הרי היה הרב של אבא שלו. הוא עוד בתור ילד קטן, עוד ראה את הרי מיגש, הוא כותב עליו דברים, הוא אומר, ראיתי את פני האיש הדומה למלאך אלוקים צבקות. את הרי מיגש הוא עוד ראה בתור ילד קטן. הוא היה הרב של אבא שלו, של רבי מימון הדיין. והרבה דברים, אני חושב שכמה וכמה דברים שאנשים מאוד מאוד מסתבכים בהם ברמב״ם, מצאתי להם מקור טוב ברי מיגש. זאת אומרת, אפשר לראות שזה מסביר את הרמב״ם. וגם כאן זה ככה. גם הרמב״ם, כשהוא אומר שלא משביעים קטן לפי שאינו יודע עונש השבועה, זה בגלל שהשבועה יש עונש. הוא לא יודע את העונש, אז אל תשביע אותו, אבל יש עונש על שבועה. עונש בדיני שמיים, לא בבית דין. אוקיי? וזה בדיוק כמו הרי מיגש הזה על השבועה של שבועה בכתב.
במקרה הזה, אני לא יודע אם זה יהיה השלכות, אבל במקרה הזה, אם היה שבועה לפני מתן תורה, אז גם אני צריך, נגיד, שנה
לתקתום להכיר. מה זאת אומרת?
כי
השבועה
שלך
בקודשים
זה שהיה
קודשים
לפני כן, ואם אני
רוצה לבטר
משהו, אני צריך...
זאת אומרת שגם בשבועות צריך להיות כלל ששנה עליו הכתוב להכיר. נכון, אני לא חשבתי על זה. יכול להיות, כן. זה נשמע הגיוני. כן?
האם זה מחייב?
יש לך הגדרה קניינית.
זה חייב להיות שזה מחייב.
כן, סתם להגדיר שבועה אין איזושהי משמעות. כן, זה בעצם אותה טענה טענתי גם ליובי הממון עצמו, אבל אותו דבר גם בשבועה, נכון? נכון, למרות שאתה יכול להגדיר שזאת שבועה בלי להניש עליה. זה כמו להגדיר שאתה בעלים, אך מותר לי לקחת לך. אני לא רואה את ההבדל, גם שם זה אותו, זה מופרך באותה מידה. אז הטענה, בעצם מה שאני רואה כאן ברמב״ם, זה שאיסור השבועה גם הוא שייך לאותם איסורים כמו רביעת בהמה, ולכן הוא שייך גם בקטנים. זה מה שרואים. כן, יש את הרב ניסים גאון, בהקדמה לש"ס, אתם יודעים, בכרך הראשון של ההוצאות המקובלות של הבבלי, יש דף כזה בכתב קטן, שהקדמת רב ניסים גאון לש"ס. ושם בהקדמה הוא כותב, הוא שואל, הרי אנחנו יודעים שיש שבע מצוות בני נוער, ואם תספרו יש הרבה יותר. 30 או אפילו יותר מ-30. ולא רק זה, שכל אחת מה-30 היא שווה כמה מצוות אצלנו, כי אצלנו זה יותר מפורט. גויים חייבים בעשרות רבות מאות מצוות, גויים חייבים. רק זה מחולק אצלהם לקטגוריות. ואצלנו כל דבר כזה הוא מצווה לחוד. אז כן, עריות. זה דבר אחד, אצלנו יש המון להבין בעריות, אוקיי? יש הרבה מאוד מצוות שגויים חייבים בהם. אז למה אומרים שבע מצוות בני נוח הוא אומר? אז הוא אומר, יש שבעה דברים הם הצטוו. כל שאר הדברים, אז הוא אומר, הם חייבים לא בגלל שהם הצטוו, אלא כי כל דבר שתלוי בסברה הוא בהובנתא דליבה, כן, הבנת הלב, התחייב בו כבר אדם מעולם. כל אדם חייב בו, לא צריך ציווי בשביל זה. כן? זה בעצם מה שאני רוצה לטעון כאן, אוקיי? לא צריך ציוויים, ולכן גם ישראל שלא מצווה, כי הוא מצווה רק מגיל 13, אבל לא צריך ציווי, הוא חייב בזה גם בלי ציווי. לכן בעצם הטענה היא כזאת, שכל המצוות של בני נוח, והרמב״ם כותב על זה בהלכות מלכים, מצוות של בני נוח בפרק י', אז הוא אומר, ואלה מצוות, והן מצוות שהדעת נוטה להן. מצוות של בני נוח זה מצוות שיש בהן סברה. כל המצוות של בני נוח, ככה לפחות הרמב״ם טוען, וזה בעצם אומר שברגע שיש במצוות האלה סברה, אז גם היהודי חייב בהם, אז מה אם הוא לא מצווה? כי יש בסברה. בסברה חייב כל מי שמבין את הסברה. לא צריך הגדרות מי חייב בסברה ומי לא חייב בסברה. אוקיי? אם אתה מבין את הסברה, אז אתה חייב. אז לכן הטענה היא שקטן חייב במצוות האלה, האחרונים שהזכרתי קודם, הם לא מנסחים את זה כך. הם פשוט הולכים פורמלית. הם אומרים, כיוון שהגוי חייב, ואצל גוי הגיל הוא גיל צעיר, מגיל 6, והרי אין שום דבר שגוי חייב וישראל פטור, לכן גם הישראל מגיל 6 חייב, או מגיל שהוא מבין, חייב. זה נכון, אבל זה רק הסמנטיקה, זה לא הסינטקס. הפוך, זה רק הסינטקס ולא הסמנטיקה. זה בלי ההסבר, זה רק הלוגיקה. מה ההסבר מאחורי זה? ההסבר מאחורי זה הוא שהמצוות של גוי הן מצוות שמסברה. ומצוות שמסברה, כל אחד שמבין את הסברה חייב, אז לכן גם היהודי חייב. זה הנקודה. אז מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שיש לנו עוד פעם מבנה דו-קומתי. קודם כל יש את הפלטפורמה האוניברסלית, שזה הפלטפורמה של בני נוח, אדם באשר הוא. על גבי זה יש קומה שנייה, שזה יהודי. בסדר? והיהודי הוא שתי הקומות, הוא לא רק הדבר השני. למשל, אין לכם אולי השלכה לדוגמה. יש כל מיני כאלה, בדרך כלל מצד הליברלי, שמבקרים את תהליך הגיור. הם אומרים, למה אתה בודק אכילת כשר או נידה, ואתה לא בודק מצוות מוסריות? שהוא לא גונב, שהוא לא רוצח. אין מישהו שכתב פעם, למה יגאל עמיר הוא יהודי שפשע? אבל מי שאוכל לא כשר, הוא לא יהודי. לא, כן, לא, לא דתי. בסדר? מה, רצח פחות חמור מאכילת לא כשר? נורא הגיוני השאלה הזאת. ממש לא. פשוט טעות בלוגיקה. למה? בכלל, זה לא קשור לחומרה בכלל. מה הקשר לחומרה? כשאתה מגדיר, מה אומר אריסטו, איך מגדירים משהו? כשמגדירים משהו, אז צריך לתת את המין, את הסוג ואת המין. נגיד, האדם הוא חי, מדבר. זו ההגדרה של אדם, רוח ממלל. רוח ממלל זה חי מדבר, זה ממש ההגדרה האריסטוטלית, ההגדרה של התרגום. מה זה אומר? החי זה הסוג, אנחנו שייכים לבעלי החיים, והמין זה קטגוריה בתוך הסוג הזה, זה הבעל חיים המדבר. יש בעלי חיים לא מדברים שהם מינים אחרים בתוך הסוג הזה. ולכן תמיד הגדרה אומרת מה הסוג הכולל, ומה המין המיוחד הזה מול מינים אחרים בתוך הסוג הכולל. זה ההגדרה תמיד. עכשיו, כשאתה מגדיר אדם או מגדיר משהו, אתה צריך לתת לאיזה סוג הוא שייך, ומה המאפיינים הייחודיים לו מול שאר המינים באותו סוג. נכון? עכשיו, היית מגדירים בן אדם לפי זה שיש לו רגליים? זה נכון, כל בן אדם יש רגליים. זו הגדרה טובה, מוצלחת? לא, בגלל שרגליים זה לא חשוב? נכון, זה, בגלל שזה לא ייחודי, זה לא שייך לחשיבות. אלא יש עוד בעלי חיים שיש להם רגליים. אין שום טעם להגדיר אדם לפי פרמטר שהוא לא ייחודי לו. זה פשוט לא הגדרה מוצלחת. כשאתה רוצה לבדוק אם מישהו הוא יהודי, אז אתה צריך לבדוק את הדברים לא החשובים, אלא את הדברים שמייחדים יהודים. אז אם הוא לא אוכל כשר, אז הוא לא יהודי, הוא לא דתי, אוקיי? אם הוא רוצח, אז הוא יהודי פושע. הוא לא בן אדם. אין לו את קומה א', אבל יש לו את קומה ב'. אז לכן אין שום היגיון, לא בגלל, הרצח הוא הרבה יותר חמור מאכילת לא כשר. זה ברור. אבל כשאתה מחפש, הגיור פירושו להגדיר אדם כיהודי, אתה מחפש לפי איזה פרמטרים אתה צריך לבדוק, האם הוא עונה להגדרה או לא עונה להגדרה. לא הפרמטרים החשובים בכלל, לפי הפרמטרים הייחודיים. זה מה שחשוב, לא הפרמטרים החשובים. וזה בדיוק הנקודה. כל יהודי הוא גם, קודם כל צריך להיות גם בן אדם. אבל לא נכון להגדיר את היהדות שלו, או היהדות בכלל, על ידי פרמטרים של להיות בן אדם. פשוט הגדרה לא מוצלחת. לכן זה טעות, כל הטענות הפופוליסטיות האלה. זה טעות בלוגיקה, לא בהשקפת עולם או בלא יודע מה. טעות בלוגיקה. אז זה בעצם אומר, שהיהודי זה איזשהו סוג של מבנה דו-קומתי. יש אדם שיש לו איזשהם תכונות מסוימות של יהודי, מה זה תכונות? תכונות משפטיות, הוא חייב. עוד פעם, אני לא רוצה לדבר על המיסטיקה, אין ביהודי שום דבר שונה מגוי לדעת. מבחינת המבנה שלו, בטח לא הגוף, אבל גם לא הנפש. לא מאמין בכל הדברים האלה, אבל מבחינת הסוגי החיובים שחלים עליו, אז כן, זה שתי קומות. חלים עליו החיובים שחיים... חלים על כל באי עולם, וחוץ מזה יש לו גם חיובים שייכים לקומה השנייה של באי עולם אין אותם. שאר באי עולם, אין אותם. זה עוד פעם מודל של שתי קומות. ומתן תורה בא להוסיף את הרובד השני. לא את הרובד הראשון, בדיוק כמו בקידושין. מתן תורה בא להוסיף את הרובד השני, את קומה ב'. קומה א' זה כבר בני נוח. שבמצוא בני נוח, זה היה לפני מתן תורה, אפילו את הציווי של בני נוח לא צריך, אלא כל אחד מבין שצריך להיות בן אדם. אז לכן זה, וגם יהודי חייב בזה. זה ברור שגם יהודי חייב להיות בן אדם. חוץ מזה יש לו עוד, כן, יש כאלה שחושבים שהתפיסה, יש תפיסה רווחת, לא יודע אם היא מקובלת, התפיסה רווחת שאומרת שברגע שניתנה תורה כל השאר לא קיים. אין חיובים מוסריים, אין שום חיוב אחר. כי התורה נתנה, התורה זה הכל. מה שיש בתורה מחייב, מה שאין בתורה לא מעניין. זה בעצם תפיסה של התורה כמערכת מכוננת. ואני טוען שהתורה היא מערכת מכוונת. קודם כל את הבן אדם. יש לך את כל החיובים שיש על כל בן אדם. חוץ מזה יש לך גם חיובים של התורה. יש מצבים ששנה עליו הכתוב לעכב. ואת יש מצבים שהתורה מגדירה דברים שיכול להיות שהם חוזרים ומבטלים משהו מקומה א'. יכול להיות. אבל אם זה לא קרה, אז כל קומה א' מחייבת אותך כמו שהיא מחייבת כל אדם אחר. לא, יש התנגשויות, נכון? יש גם התנגשויות בתוך קומה א', יש התנגשויות גם בתוך קומה ב' בינה לבין עצמה. אז גם בין קומה א' וקומה ב'.
יש הגדרות בתוך הקומה ב'.
לא תמיד, לא תמיד. אנחנו מוצאים הגדרות, לא תמיד יש. מוצאים הגדרות, אפשר למצוא הגדרות גם לזה. וזה שיש קונפליקטים זה לא אומר כלום, קונפליקטים יש גם בתוך המערכת. אוקיי, ולכן מה? ערכים באופן מהות. יהיה יותר קשה להכריע? בסדר, אז יש לנו בעיה מעשית, אבל אין פה בעיה עיונית. העובדה שיש קונפליקט בין שני דברים, אז מה? אני מחויב לשני ערכים, לשני ערכים שיש ביניהם קונפליקט. אוקיי? טוב, צריך לחשוב מה עושים עם זה. האמת שגם בקונפליקט בין שני ערכי מוסר יש את אותה בעיה. זה מה שנקרא בפילוסופיה אינקומנסורביליות של ערכים. אינקומנסורביל, הכוונה היעדר מידה משותפת. זאת אומרת, לערכים אין מידה משותפת. אז לכן, אם אתה שואל את עצמך, כן, הדוגמה של סארטר, שהוא מביא, הוא מביא שסטודנט שלו, כשהוא היה בשואה בפריז הכבושה, אז הסטודנט שלו בא להתייעץ איתו, האם להילחם, להתגייס לצבא צרפת החופשית, כן, לצאת לחוץ לארץ ולהילחם נגד הנאצים, נגד הרוע, או להישאר לעזור לאמא שלו המבוגרת והחולנית. שלא היה אף אחד שם, אח שלו משתף פעולה עם הנאצים, אבא שלו נהרג, היא נשארה לבד. אוקיי? אז זה דילמה. איך מכריעים דילמה כזאת? שאלה מאוד קשה. ובמיוחד זה קשה בגלל כן, זה ליבוביץ' הגדיר, מה זה ערך? ערך זה דבר שהוא מטרה ולא אמצעי למשהו אחר. אתה מסביר למה צריך לעשות משהו, אתה מביא ערך שהוא מתקיים או לא מתקיים, וזה מה שמסביר מה צריך לעשות. כשאתה בא לשאול את עצמך, ולמה לקיים את הערך? אין תשובה, ככה. כי זה מה שצריך לעשות. אני לא יודע לתלות את הערך במשהו יותר יסודי ממנו. ערך זה הדברים היסודיים שבהם אנחנו תולים דברים אחרים. וברגע שמבינים את זה ככה, אז אתם מבינים שכשיש התנגשות בין שני הערכים, אין דרך להכריע אותה. כי אם ערך לא בא לשרת שום דבר אחר, איך תמדוד את שני הערכים על סולם משותף, ותחליט מי יותר חשוב ומי פחות חשוב. למשל, הלחימה ברוע והעזרה לאימא. בשביל לתרגם את זה, בשביל להכריע ביניהם, אתה צריך לתרגם את שניהם לאותה יחידה, ולהגיד, זה יש לו 7 יחידות וזה יש לו 5 יחידות. ולכן זה יותר חשוב. אבל צריכה להיות סקאלה משותפת, שאיתה אתה יכול למדוד גם את הערך הזה וגם את הערך הזה. אין סקאלה כזאת. אם הייתה סקאלה כזאת, מה זה אומר? שהערך הזה בא לשרת מטרה אחרת, ואז אתה יכול להגיד, זה מאוד משרת אותה וזה פחות משרת אותה. ולכן יש היררכיה ביניהם. אבל אם הערך לא בא לשרת שום דבר, אז במונחי מה תמדוד אותו? אתה לא יכול למדוד אותו. אז איך תכריע? זה הבעיה של אינקומנסורביליות של ערכים. זה בתוך המוסר, לא בין מוסר להלכה או בין... בתוך המוסר עצמו אין, לכאורה אין דרך להכריע. יש תשובה גם לזה, והתשובה הזאת גם עונה גם לזה, לדעתי. אני לא אכנס לזה כאן. אז הטענה, בסופו של דבר, זה שמודל שתי הקומות בנוי בדיוק כמו שראינו בקידושין. יש את המחויבויות האוניברסליות שחלות על כל באי עולם, וכמובן גם על יהודים, כמו על כל בן אדם אחר, ויש את המחויבות הפרטיקולריות. אבל המחויבויות הפרטיקולריות לא מוחקות את קומה ב', הן נוספות עליה, הן לא מוחקות אותה. ולכן חיובים מוסריים חלים גם על יהודי דתי, זה חידוש כלפי לכמה אנשים, אבל זה ככה. אנשים דתיים גם חייבים בחיובים מוסריים. למה? כי הם כמו כל בן אדם אחר. ויותר מזה, מוסר בהגדרה זה דבר אוניברסלי. אין מוסר יהודי ומוסר גוי. מוסר שייך לקומה א'. וכיוון שהוא שייך לקומה א', אז הוא בהגדרה אוניברסלי. אין מוסר של התורה ומוסר לא של התורה. יש מוסר. ומי שחייב, אז הוא חייב במוסר הזה. ומי שלא חייב, אין דבר כזה. אין דבר כזה מוסר יהודי ומוסר אחר, כי המוסר שייך לקומה א', לא לקומה ב'. בקומה ב' יש דברים ששייכים לנו ולא לאחרים. מה שייך לקומה א', כל מי שנמצא בקומה א', מחויב בו. איך אפשר? במושגית, זה טעות לדבר על מוסר יהודי. מוסר יהודי זה פשוט אוקסימורון. זה קטע, יש קומה א' יהודית. אין קומה א' יהודית, יש קומה א', וקומה ב' היא היהדות.
ביט למשל,
לא, שהוא יהודי, לא קשור למוסר. כן, ברור. אם זה היה איסור מוסרי, היו מצפים גם לגויים לעשות את זה. יותר מזה, גם לי הייתי צריך לא להלוות בריבית לגוי, כי זה לא מוסרי. חיים סולובייצ'יק יש לו ספר, הפרופסור, הבן של הרב סולובייצ'יק. אז הוא היסטוריון, אז יש לו ספר על הלכה כלכלה ודימוי עצמי, על הלכות ריבית בימי הביניים באשכנז ובספרד. הוא כותב שם שהוא חיפש בכל מפרשי התורה, לא יודעים בכל, אבל בכל המרכזיים, הוא לא מצא אף אחד שרואה בעיה מוסרית בריבית. לא המצאה שלי. מפרשי התורה, לא, אין לזה הסבר. למה אתה יכול להזכיר אוטו ולא יכול להזכיר כסף? אני מזכיר לך אוטו, אתה משלם לי, לא יודע מה, 100 שקל ליום. אני מזכיר לך 1,000 שקל, משלם לי 100 שקל ליום. מה הבעיה? מה לא מוסרי בזה? אתה לעשות עסק, מה, אסור לעשות עסקים? זה הרכוש שלי, אני רוצה לעשות עסקים. אתה לא רוצה, אל תעשה, אין בעיה. מה הבעיה המוסרית בזה? זה איסור דתי, לגמרי, לא רואה בזה שום בעיה מוסרית. יכול להיות מצבים קיצוניים, יש מישהו עני, רעב ללחם, אתה מלווה לו בריבית והוא לא יכול לקחת את ההלוואה והוא ימות ברעב. בסדר, אבל זה תיאורים של קורח. בדרך כלל, כשאתה מלווה בריבית, אתה מלווה, בסדר, לוקחים את ההלוואה. זה לא... כן, התיאורים של קורח זו אותה אישה מסכנה, וזה כאן כל הסיפורים האלה שבאים לקנטר. הטענה בעצם בסופו של דבר, שגם כאן הגעתי באמת לדוגמה האחרונה, שגם מוסר והלכה זה מודל שתי קומות. כמו שיהודי וגוי זה מודל שתי קומות. זה אותם שתי קומות בכל המקומות, צריך להבין. זה אותם שתי קומות. זה שתי קומות, הכוונה, הקומה האוניברסלית של כל אדם, כל גוי, כל זה, והקומה הפרטיקולרית היהודית. יש איזה היבט של הלכה ומוסר, קידושין מול נישואי בני נוח, חיובים במצוות של גוי מול יהודי, אבל זה הכל אותו דבר. זה הכל מודל של שתי קומות, שאומר בעצם שהיהודי, קודם כל צריך, כן, כמו שאבא שלי אמר לתלמידים שלו, מנהל בית ספר, קודם כל תהיו בני אדם. אז תהיו גם יהודים טובים. קודם כל תהיו בני אדם. זאת אומרת, זה צו שהרבה אנשים לא כל כך לוקחים ברצינות. וכל הדוגמאות האלה, בעצם מה הן אומרות? שיש לנו בעצם מושג שמורכב משני רכיבים, זה דומה לשני דינים, בכל יהודי יש שני דינים. יש דין של יהודי ודין של גוי, כן? אבל זה לא סתם שני דינים, יש היררכיה ביניהם. אחד הוא יותר כללי ויותר יסודי, והשני הוא יותר פרטי, פרטיקולרי. אוקיי? זה בעצם מין בתוך סוג רחב יותר, אוקיי? ולכן כל הדוגמאות האלה זה סוג מאוד מסוים של שני דינים. זה שני דינים עם היררכיה. לכן קראתי לזה מודלים של שני קומות. אתן אולי כמה דוגמאות לגבי חובות מוסריות. כן, יש שאלה, למה התורה כתבה את לא תרצח? למה לקרא סברה או מה? הקדוש ברוך הוא בא בטענות אל קין הרבה לפני שניתנה תורה, לפני שופך דם האדם, לפני לא תרצח, כן, אי אבל אחיך. כל דמי אחיך זועקים אלה מן האדמה. ואז הוא מעניש אותו והכל, על מה? הוא לא הצטווה ולא שום דבר. אז מה, למה הוא בא אליו בטענות? זה היה ברור, הוא צריך להבין שלא רוצחים, נכון? לא צריך ציווי בשביל זה. טוב, אז אם זאת סברה, אז למה לקרא? למה צריך את הפסוק? אז יש כל מיני הסברים כאלה והסברים אחרים. הסבר לא הפשוט, אלא הנכון. זה גם הפשוט, אבל הוא גם הנכון. זה שלא תרצח לא בא להגיד שום דבר מוסרי. הוא בא להגיד משהו הלכתי. האיסור המוסרי שלא תרצח היה קיים תמיד מאז ומעולם, לא קשור לתורה ולא קשור לציוויה. התורה אומרת שחוץ מהאיסור המוסרי בלא תרצח, יש גם איסור דתי בלא תרצח. זהו, ובשביל זה צריך פסוק, על זה אין סברות. מה זה סברה? בסברה אתה לא מוציא איסור דתי, הסברה היא מוסרית. אני יודע שזה לא מוסרי. ואיך אני יודע שזה אסור? הפסוק אומר לי שיש פה גם איסור. יש, אפשר לראות השלכות על הדבר הזה. מישהו מחפש אותי? נכון, בדיוק. כן, אנחנו מוצאים, יש בסנהדרין, כן, מצמצם, מקרב הדבר אצל האש, גרמה, כל מעניין, אני ארצח ככה. אז אם אני ארצח ככה, אז אני אהיה פטור ממיטה. אבל ברמה המוסרית אני רוצח לכל דבר, מה ההבדל? כל החילוקים האלה הם חילוקים משונים מאוד. עכשיו, ברור שאתה רוצח, אתה רוצח לגמרי, ככה או ככה, או תעשה את זה ככה, סוף כך, סוף חמה לבוא, מצמצם, מקרב דבר אצל האש, כל הפטנטים האלה שיש שם בסנהדרין, הכל זה רוצח, הכל רוצח, 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 אותו דבר בדיוק. אין שום הבדל ברמה המוסרית, כולם רוצחים. ההבדל הוא לגבי המישור ההלכתי. מתי אתה עובר את האיסור ההלכתי שלא תרצח? נפקא מינה למשל, שאיסור מיתה מוטל על האיסור ההלכתי, לא על האיסור המוסרי. הוא יהיה תלוי בכל הגדרות האלה, מקרב הדבר אצל האש, מצמצם, מגרמה, כל מיני דברים מהסוג הזה, אישו משום חיציו, כל מיני דברים כאלה. אוקיי? אז זה שם, זה, המימד ההלכתי יהיה תלוי בדברים האלה, אבל זה קומה ב'. זאת אומרת, באיסורים המוסריים, אז זה הנקודה, שבאיסורים המוסריים עצמם גם יש שתי קומות. לא רק שיש איסורים מוסריים שהם אוניברסליים, ועד גבי זה יש גם איסורים דתיים. לא, גם האיסורים שמתפסים אצלנו כאיסורים מוסריים, האיסורים השכליים, מה שקוראים לפעמים, יש בהם שתי קומות. יש את הקומה האוניברסלית, כמו כולם, שאסור לרצוח, ויש את הקומה הפרטיקולרית שאומר שיש איסור דתי לרצוח, איסור הלכתי לרצוח, עם כל ההגדרות והעונש וכל הדברים האחרים. אז זה עוד פעם הופעה של מודל שתי הקומות, מודל שתי הקומות הזה. טוב, אני חושב שאנחנו נעצור כאן, אני חייב כמה דקות אם תרשו לי, יש לי עוד איזה פגישת זום עכשיו גם כן. אז בכל מקרה גמרתי, אז זה סוף הסמסטר הזה, אני לא יודע מה תוכניות לכם לסמסטר הבא, אם אתם ממשיכים או לא ממשיכים, אז נראה, ניפגש בסמסטר הבא או שלא ניפגש. נראה שם. טוב, עד כאן.